התפילה אינה דבר פשוט. תודה רבה, ברוך תהיה. ויש הרבה עיכובים לתפילה. הרבה עיכובים יש לתפילה. והשאלה, האם אפשר במצב שבו, למשל, האדם חוטא, אפשר לגשת אל התפילה. כאן אני רוצה לנסח את השאלה בצורה הזאת. אדם בא ואומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני מבקש שתיתן לי לחמנייה. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה פונה אליי? הקושיה הזאת, לך לאנג'ל, או לברמן, אני לא רוצה עכשיו פה להעדיף בשידור חי, לבית חרושת אחד על פני משנהו, שלא גידו שאני עושה פה פרסומת סמויה, או שקיבלנו משהו מתחת לשולחן, למרות שהמצב של המכון קשה. לא, אני רוצה לומר שבטענה הזאת כבר עסקנו בשיעורים הקודמים. עכשיו אני רוצה לעסוק בטענה אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה לחמנייה, אז תחזור בתשובה. יש לך חטאים. למה אין לך לחמנייה? כי יש לך חטא. אם תחזור בתשובה מן החטא, לא תהיה כל בעיה, תקבל את הלחמנייה. כך שבעצם השאלה, יש פה שאלה רצינית מאוד, האם האדם, כשהוא במצב של חטא, יכול להתפלל? השאלה היא ברורה. האמת היא שהתשובה היא שהוא לא יכול. אדם חוטא, אז מה פתאום הוא בא לפני השם? אז מה הוא צריך לעשות? אדם שחטא, מה צריך לעשות?
תשובה.
תשובה, יפה. אדם עושה תשובה, האם הוא יכול להתפלל?
כן.
תשובה היא כן. אבל יש בעיה, כשאדם עושה תשובה, הוא גם צריך להביא כפרה, נכון? קורבן במקרים מסוימים. יש כל מיני אופני כפרה על החטאים, וייתכן שהאדם לא עשה את הכפרה. או בגלל שהכפרה זה לוקח זמן, או בגלל שזה קשה, או בגלל שזה בלתי אפשרי, בגלל שבית המקדש למשל אינו בנוי, ואי אפשר להביא קורבנות. אז אי אפשר להביא קורבנות, אין כפרה, אז אולי אי אפשר להתפלל במצב שבו האדם אמנם עשה תשובה, אבל לא הביא את כפרתו. שאלה טובה או לא? כן. הטענה הזאת היא הטענה הנוצרית אגב. הנוצרים אומרים, מאחר ובית המקדש חרב, אין יותר מזבח כפרה, אין לעם ישראל אפשרות לגשת לפני השם. כלומר, עם ישראל לא יכול לבוא בשם השם, כי עם ישראל נזוף. למה הוא נזוף? מפני החטא. אף על פי שעשה תשובה, אולי, אבל כפרה אין לו. אין כפרה שישכח מלקרוא בשם השם, קל וחומר מלהתפלל. עד כאן הטענה הנוצרית. כן, אנחנו צריכים לתת תשובה לטענה הזאת. כן, בבקשה. בדיוק. זה בדיוק הנקודה שאנחנו נגיע אליה. בדיוק הנקודה שנגיע אליה, אנחנו נתמודד עם זה. אבל קודם כל צריך להבין, האם הכפרה... מה קרה? אתה רוצה? טוב, האם הכפרה מעכבת את האפשרות לגשת לפני השם, או שדי בתשובה? אנחנו תלמידי משה טוענים שהכפרה אומנם הכרחית, כלומר, זה מצווה לכפר, אבל גם אם לא הייתה כפרה, עצם זה שכבר הייתה תשובה, האדם רצוי לפני השם. כן? והשאלה היא, האם זה נכון או זה לא נכון? ומהו היסוד של המחלוקת? היסוד של המחלוקת הוא פשוט מאוד. אנחנו אומרים, האדם הוא ביסודו טוב. מאחר והאדם הוא ביסודו טוב, גם אם הוא עשה חטא, אז ברגע שהוא חוזר לתשובה, דיינו שהוא חדל מלרצות בחטא, אז הוא רוצה את הטוב, הוא חזר אל עצמו. אז מזה שהוא צריך להביא כפרה כדי לתקן את הרשמים שהמעשה הזה עשה במציאות, הדבר הזה הוא משני, לא נוגע לאישיות שלו העצמית. זה הטענה של היהודים. הנוצרים, להבדיל, מיליארדי הבדלות, הם אומרים הפוך, הם אומרים האדם הוא רע ביסודו. האדם חוטא במהותו. מאז חטא אדם הראשון. לכן, לא די שהוא עושה תשובה, כי התשובה עדיין היא חיצונית ביחס למהות שלו. אם הוא לא עשה כפרה, עדיין האדם נשאר מרוחק מהבורא. בסדר? אנחנו צריכים להתמודד עם הטענה הנוצרית,
והוא להביא ראיה.
השאלה הזאת עמדה בפני מחברי המשנה, רבי יהודה הנשיא בראשם, כשהיו צריכים לכתוב את הספר של התורה שבעל פה. הספר של התורה שבכתב, דהיינו התנ"ך, נכתב בתקופה שבה שכינה הייתה שורה בעולם. ולכן השאלה האם הספר יכול להיכתב איננה שאלה בכלל. יש הצדקה עצמית לכתיבת התנ"ך. לעומת זה, המשנה, שהיא התורה שבעל פה, הספר הזה נכתב בתקופה שאחרי סילוק השכינה, אחרי חורבן הבית, כשהחל הפיזור של האומה בכדור הארץ. ואז נשאלת השאלה, האם במצב כזה אנחנו רשאים לבוא בשם השם? וזאת השאלה שעומדת בתחילת המשנה, נכון? מה, איך פותחת המשנה הראשונה של הש"ס? האם ניתן לקרוא בשם השם במצב של היעדר? נכון? ככה מתחילה המשנה. מה? למה אתה לא זוכר ככה? ממתי? מה? קוראים את שמה בערבית. אז מה זה שונה מה שאני אמרתי? מה זה לקרוא את שמה? לקרוא בשם השם, נכון? כלומר, להיות הנציג של האלוהות. אז האם ניתן לקרוא בשם השם בערבית? מצב של חושך, של היעדר.
האם ניתן?
כן, ממתי?
ממתי אפשר?
לא, יש הבדל בין ממתי... לא. מה? היה צריך לקרוא, לכתוב אימתי. מאימתי זה משמעות אחרת. כי מאימתי משמע שיש פה צורך בהצדקה. מכוח מה? מובן? מכוח מה ניתן לקרוא את שמה בערבית?
אבל זה השאלה של הגמרא, מי אמר
בך
שקוראים
שמה
בערבית? עד שאתה
שואל מאימתי? זה עוד שאלה. מה שאתה שואל זה עוד שאלה. עכשיו, התשובה של המשנה היא חשובה מאוד. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זה עונה. כן, מתי זה השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? זה את הכוכבים. עכשיו, אני לא הבנתי. למה שכהן יהיה לו שעה לאכול את התרומה? מדובר בכהן שנטמע, והוא טבל. מתי הוא טבל? ביום, לא בלילה. לא כמו נידות. כן, לא כמו אישה נידה. הוא טובל ביום, ומתי מותר לו לאכול בתרומה? עם צאת הכוכבים. ומה הוא צריך לעשות למחרת בבוקר? להביא קורבן כפרה, במידה וזאת הייתה טומאת זיווה. ואף על פי שהוא עדיין לא הקריב את הקורבן, הוא כבר יכול לאכול בתרומה בלילה. אז שואל התלמוד, אם אתה אומר לי שעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, הכוונה לצאת הכוכבים, אז למה לא כתבת ישר צאת הכוכבים? למה לא כתבת? ממתי קוראים את שמה בערבית? מצאת הכוכבים. למה אתה מסבך אותי משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? אומרת הגמרא, מילתא אגב אורחא כמשמע לן. רצו ללמד אותנו משהו בדרך אגב. כלומר, דרך הילוכנו רצינו ללמוד עוד משהו, והוא שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם בצאת הכוכבים. זה בערך ככה, נכון? מה זאת אומרת? זה הדבר הראשון שרצית ללמד אותי, כלומר, עוד לפני שאתה רוצה ללמד אותי באיזה שעה קוראים את שמה, אתה רוצה ללמד אותי הלכה אחרת, שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם בצאת הכוכבים. שזה אגב, משנה מפורשת במסכת מנחות, אני לא צריך את המשנה במסכת ברכות בשביל זה. במסכת מנחות כתוב מפורש. אלא, זה בעצם בא לנו את השאלה. כמשמעלן, מילתא אגב אורחא כמשמעלן, רוצה לו ללמד אותנו בדרך אגב משהו אחר, דקפרה למעקבה, שאין הכפרה מעכבת. כלומר, שהוא יכול לאכול בתרומה, אף על פי שלא הביא את כפרתו. כלומר, מה זה בא ללמד אותנו? שאפשר לקרוא את שמה, גם כן. כלומר, אם הכפרה לא מעכבת, יוצא שעם ישראל, ברגע שהוא עושה תשובה, הוא יכול להתפלל, הוא יכול גם לקרוא את שמה. מובן? טוב. כלומר, הפעולה הפנימית די בה, כלומר, הפעולה הפנימית ברצון, די בה כדי להשיב את האדם לפני השם. בסדר? זה, ואז כל המשנה יכולה הייתה להיכתב. אבל שמה זה לא תפילה, נכון? אבל אם שמה אפשר לומר, קל וחומר תפילה. כי כל היסוד של התפילה זה מכוח קריאת שמה. כי הרי מהי התפילה? מאיפה זה מתחיל התפילה? מה? השם פונה אלינו ואנחנו מחזירים לו תשובה, נכון? אז צריך קודם כל שיהיה שמה. שמה זה חלק מהתורה. זה תמצית התורה. אדם שקורא את שמה יצא ידי חובת תלמוד תורה. אז התורה ממעלה למטה, ואחר כך יש תגובה. התגובה זה התפילה. לכן צריך קודם כל לראות איפה היסוד של התפילה. היסוד של התפילה זה קריאת שמה. אם אפשר לקרוא את שמה, גם אפשר להתפלל. למה שמע ישראל זה ממעלה למטה? כי שמע ישראל זו פרשה בתורה. והתורה היא הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל האדם. בראשית ברא אלוהים עושה את אותה עבודה. נכון. רק שאין מצווה לקרוא את בראשית ברא אלוהים, אבל יש מצווה לקרוא את שמע. בסדר? אגב, זה מה שכתוב בספר ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן ברסלב בתורה הראשונה. על ידי התורה מתקבלות כל התפילות. כלומר, יש קודם כל תורה ממעלה למטה, מכוח זה מתקבלות כל התפילות. זה דבר מעניין, כי זה ההפך מהמושג המקובל בפילוסופיה הכללית, מה שנקרא חוויה דתית. אין חוויה דתית. כלומר, חוויה דתית, דהיינו פנייה של האדם אל האינסוף, יש בשביל פרשה בתורה, קוראים לה פרשת העגל, שבה בני אדם אומרים, קום עשה לנו אלוהים. מה שאין כן בתורת משה, שקודם כל הבורא פונה לאדם, ומכוח זה יש תגובה. בסדר?
כלומר, בהיררכיה
שלמדנו בשבוע
שעבר, אמרנו ששמונה זה מעל שמה.
אז
בעצם פניית האדם היא מעל הפנייה של הבורא?
לא. תגובת האדם זה יותר מהפנייה של הבורא. לא פניית האדם, תגובת האדם. כן. אתה אומר, איך אפשר לענות על דבריו של רב ששת? אין דבר כזה רב ששת. יש רב ששת. אם כבר. אז רב ששת הוא גם, אתה אמרת, תנא אמורא, לא יודע, הוא היה אמורא. בסדר. ורב ששת אומר שאפשר היה לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מפני שנאמר, מה אמר? אין דבר כזה שיקורת ולא מיין. ושחורת ולא מיין. כן, שחורת, כן. שורת ולא מיין. בלי רוב הצרות, מחשבותינו טרודות, איך אפשר להתפלל במצב כזה? רב ששת צודק. אי אפשר לסתור את דבריו. מה, אנחנו נחלוק על רבותינו? אלא שיש לנו פטנט. והפטנט הוא זה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. הפטנט הוא מה שרבי יוחנן אמר, שלפני שאדם מתפלל, הוא צריך להוסיף משפט. כן? והוא, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מה הפסוק הזה בא לעשות כאן? הגמרא אומרת, כיוון דתקינו רבנן למימר, אדוני שפתי תפתח, כתפילה אריכת דמיה. כלומר, כיוון שחכמים תקנו את הפסוק הזה, אז זה כבר חלק מהתפילה, ולכן התפילה כביכול מתארכת מאחורה, כן? כלומר, זה תפילה אריכתה, התפילה התארכה על ידי תוספת הפסוק הזה, למרות שבזמן המשנה, קל וחומר בימי אנשי כנסת הגדולה, לא אמרו את הפסוק הזה. אז מה קרה בימי רבי יוחנן? שפתאום מתעוררים האמוראים ואומרים, חבר'ה, אי אפשר להתפלל בלי לומר את הפסוק הזה קודם. מה התווסף כאן?
שכביכול לא
מכוחנו
אנחנו
מתפללים. אני לא מבין. בזמן המשנה לא ידעו את זה? בזמן המשנה אדם התחיל תפילת 18 בברוך. כן? מה קרה פתאום שכאן החליטו להוסיף פסוק? עד כדי כך שזה הפך להיות תפילה אריכתה ובלי זה אי אפשר להתפלל. מה קרה? כן? מה? אלא פשוט.
בעצם הקדוש ברוך הוא, זה כאילו שהוא יפתח את הספר,
אני מבין מה שאתה אומר, שכאילו הקדוש ברוך הוא זה שיפתח, אבל למה בזמן המשנה לא ידעו את זה? כן? בוא נקשה עליך קושיה חרדית. מה, הגדולים לא יודעים את זה? כלומר, יש תמיד השאלה הזאת, אם התנאים לא עשו, מה ראו המוראים לתקן? אבל אני שואל אותך, אתה לא עונה על השאלה שלי, אתה מתחמק מהשאלה שלי. מדוע התנאים לא חשבו ככה? אז מה ההבדל בין התנאים לאמוראים? יפה מאוד, זה בדיוק השאלה שלי. אז במקום להגיד כל הזמן, להסביר לי מדוע הם תקנו, אני רוצה להבין מדוע התנאים לא תקנו. מה ההבדל? מה? היה עדיין נבואה? לא, לא הייתה נבואה בימי התנאים. אבל... מה? מה? לא, עדיין היה קרבה לבית המקדש. כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, עדיין הייתה רוח טהרה בעולם, וגם אחרי חורבנו, זה לא נעלם מיד. לא בכדי המשיכה תקופת התנאים, עוד איזה 100 ומשהו שנים, עוד איזה 130 שנה בערך, עד שאפשר היה, עד כך שאפשר היה לכתוב את המשנה, ומכאן ואילך, אי אפשר היה יותר. אז לברר, מה בעצם הפסוק הזה בא לעשות? כן? זה בדיוק הדיון על בת שבע. יש פה קודם כל שתי שאלות. לא הבנתי. לא נורא. הכפרה לא מתעכבת, אבל הכהן עדיין לא יכול לאכול? ואיך זה מתיישב לגבי הקריאה בשם השם? אכן, באמת לא הבנת. זה בדיוק ההפך ממה שאמרנו. לא אמרנו שהכפרה לא מתעכבת, אלא להפך. הכפרה לא מעכבת. כלומר, זה שלא הייתה כפרה, זה שהכפרה מתעכבת, זה לא מעכב את האפשרות של הכהן לאכול בתרומה. לכהן מותר לאכול בתרומה בערב, למרות שאת הקורבן הוא צריך להביא מחר בבוקר, ומי יודע אם בכלל יביא. ומה יעשה אם בית המקדש לא קיים? זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מה שכתבת. ההפך הגמור. ואיך זה מתיישב לגבי הקריאה בשם השם? עכשיו הכל מובן. שכיוון שמותר לכהן לגשת אל דבר קדוש למרות שהוא לא כיפר, אז אם כן זה אומר שאנחנו יכולים לקרוא בשם השם לגשת אל הקודש, למרות שאין כפרה. אז באמת לא יודע. טוב, אם התפילות מתקבלות מכוח התורה שמלמעלה, כדי לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, עדיף ללמוד מהתורה ואז לבקש, מאשר לבקש ולקרוא תהילים? נאמר ככה, אתה בתפילה בא להפנים בחיי הרגש את מה שלמדת בתורה. אם לא למדת תורה, אתה לא יכול להתפלל, כי אתה לא יודע על מה להתפלל. אדם בא לבקש בני ירושלים, אבל הוא לא יודע מה החשיבות של ירושלים. מה אכפת לו ירושלים בנויה, חרבה, חלילה? מה אכפת לו? הוא לא יודע מה זה ירושלים. הוא למד מה זה ירושלים, עכשיו הוא יכול להתפלל. אדם לא יודע כמה שזה חשוב לרכוש דעת. ואז הוא בא, אתה חונן לאדם דעת, תן לנו דעת. בעצם מה אכפת לי דעת? לא רוצה דעת, סוכריות יותר טוב. מה זה בכלל דעת? כן? זה מה שכתוב כאן בספר מידות הראייה.
כשמפרדים, אומרים כמה שיותר דעת, יותר מחויבות.
רגע, אין פה. זו קטסטרופה. מה, מידות ראייה? אז זה עם החמישה, נו, באמת. מה יהיה?
הכול
להבין. מה אתה אומר? יש כאלה שאומרים שעדיף לו לדעת. כדי שלא תהיה מחויבות. אתה צודק. רוב בני האדם הם כך.
נראה לי שבגלל זה, זה
איפשהו, עשיו
שמחר את
הכהונה
שלו, זה היה
שיקול. כן, כן, יש דבר כזה, כן? אבל איך אמר הרבי מקוצק על הפסוק, כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. רק שיוסיף.
רק את המוראים האלה פחות הכרה ביכולתה של התפילה?
לא, אנחנו מיד נבין מה המוראים האלה רוצים, אבל אנחנו צריכים קודם כל את הספר מוסר אביך. שלפי הטענה של חלק מהתלמידים כאן בכיתה, הלכו להביא אותו. כן? לך תדע אם זה נכון, זה לא נכון. אולי יש פה מוסר אביך? אה, יש!
זה מוסרי ככה.
תודה רבה. ברוך תהיה. הנה, מצאנו. אני מסמפת יותר את המהדורה הזאת, לומר לכם את האמת. מה? יש בחמישה, אבל אני מסמפת יותר את הפורמט הזה. אז איפה היינו? כן, במעין הקדמה, פסקה ג' אומר ככה, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם. כל זמן שאדם לא למד את כל הדברים האלה, הוא לא יודע מה החשיבות של האדם, חשיבות של עם ישראל או חשיבות של ירושלים, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה, והוא לא יכול להתפלל בקיצור. כן? הוא אומר ככה, אם לא ידע מעלת נפשו, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חיסרון שיכונה הוא השם יתברך דעה, בינה והשכל? כיוון שאינו מכיר, אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב, מה חסר לו אם חס ושלום לא ישכיל ויבין? אם כן, צריך ללמוד ולהעמיק עד שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה גודל חסרונו לדעה, בינה והשכל, יצמא לזה ויתפלל באהבה מקירות לב שיכונו השם יתברך בזה, והשם הטוב לו אם נטובו לא הולכים מדמים. ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי אין הכוונה הרצויה בברכת גואל ישראל, גואל ישראל, גואל ישראל רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בא מצד מעלת ישראל וקדושתם. ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל על בניין ירושלים? והתפילה היא דווקא מקירות הלב, לאט לאט, יותר לאט. כשמרגיש שהוא חסר בדבר. והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם. אם הוא מתהר נפשו באמת, כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. על כן מאוד חייב האדם להיזהר, שלא יימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף, ממאכל ומשתה וכיוצא בזה. כי יוטבע בו טבע חומרי עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. ואם כן יאבד תפילתו שהיא כלל גדול בעבודה, כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובעה. וכאלה ההבלים. לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח ועל כן נקווה, שיתוקן עולם במלכות שדי והאלילים יקרתו והרשעים יפנו אליו יתברך. כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלאות קרסו מעדנים? אומרים לו, תשמע, יש עבודה זרה בעולם. הוא אומר, תביא עוד חומוס. איך זה? לא רע. עוד פחית. כן? אז מה אכפת לו? כלומר, אם האדם כל הזמן נמשך אחרי הנאותיו, באמת הוא גם לא יוכל להתפלל. וביות ציורי התאווה בלבבו, לא ישכיל ולא יבין. במילים אחרות, השאלה של הבחור היקר הזה, משה, האם התורה היא תנאי לתפילה? בוודאי. אם אדם לא למד תורה, לא למד את הערך של הדברים החשובים, על מה יתפלל? שלום הרב. גם אם אדם לא למד על חשיבות ירושלים, ומה זה דעת, תמיד יכול להתפלל על הרפואה, שנאמר, היקר הבריות. בברכה רומן. אני לא יודע מה זה העיקר הבריות, אבל אני מכיר משפט אחר, העיקר הבריאות, נכון? אז אולי הוא התכוון יקר הבריות, הוא רצה להגיד את זה בצורה שירית, במקום העיקר הבריאות. טוב, על כל פנים, אדם שמתפלל על הרפואה, זה אדם שמבין שהעיקר הבריאות. אבל אם אדם לא מבין שזה חשוב להיות בריא, אז גם על זה הוא לא יתפלל. כלומר, כל דבר צריך לימוד, חוץ מזה, בשביל מה להיות בריא באמת. אם זה בגלל שאדם מרגיש טוב וזה שהוא בריא, אז שלא יטריד את הקדוש ברוך הוא עם השטויות שלו. שילך לרופא וזהו. או שיעשה קצת ספורט. אלא אם אדם חושב שהבריאות שלו היא כל כך חשובה, שהיא מצדיקה פנייה למי שאמר והיה העולם, כנראה שהוא מבין שהבריאות שלו היא חלק מקידוש השם. וכדי להבין מה זה קידוש השם, הוא צריך ללמוד תורה. ברור? שאם לא כן, מה אכפת לך? מה? ריבונו של עולם צריך שתטריד אותו על הכאבי בטן שלך? כן, מה אתה אומר?
אבל היום אנחנו רואים שהמצב לא ככה. אם תפילה תפסה מקום נפח יותר מרכזי בחיי האומה מאשר לימוד התורה. תפילת החיוב, הקשר של כל בן אדם, כל אחד מפסוקי העם, בקשר שלו אל הקודש, בקשר שלו אל
התורה. אתה אומר, רוב האנשים מבינים יותר מה זה תפילה מאשר לימוד.
זאת אומרת, העיקר שלהם זה להגיע 3 פעמים ביום לבית כנסת מאשר...
כן. בוא אני אענה לך על השאלה. כל העם מתפלל תפילה רגשית אל אלוהי מי שלמד תורה. כלומר, אתה שואל את היהודי הזה שהולך לבית הכנסת, תגיד לי, מי זה הקדוש ברוך הוא שאתה מתפלל אליו? אני לא יודע, תשאל את הרב. בסדר? טוב. זה חיובי. זה לא שלילי, זה חיובי. כלומר, לא כל בני האדם, איך אומרת הגמרא? לאו כולי עלמא דינא גמירא, לא כל בני האדם למדו את הדין, אבל כל בני האדם איכשהו העריכו את זה, טעמו את זה. אבל, האדם לא למד כלום, מאיפה בא לו הרצון הקטן, כמה שיהיה, לדעת יותר. אם הוא לא למד כלום, לא יבוא לו הרצון הקטן לדעת יותר. כן.
בתקופה של הנביאים,
רק חוץ מזה לא אומרים היא האדם, אלא אם האדם. כן.
רק הנביאים היו מתפללים, נכון?
נו.
אז בתקופה של הנביאים, כל שאר העם, אף אחד לא היה מחובר לתורה, ללימוד,
ללימוד. אני לא מראה, על מה אתה שואל עכשיו? זו שאלה חדשה?
למה בתקופה של הנביאים, רק נביאים?
אני רוצה להבין למה אתה שואל את זה עכשיו, ומה זה קשור למה שאנחנו לומדים.
איך זה לא קשור?
זה לא קשור. אתה עכשיו שואל אותי על תקופת הנביאים, איך למדו וכו', איך להתפללו. הנושא כעת שאני רוצה לדון בו, זה על הפסוק, אדוני שפתי תפתח. עכשיו, בדרך אגב, דיברנו על דברים אחרים, אבל אי אפשר כל הזמן להתרחק מהנושא העיקרי של השיעור. תנו לי, אנא, בבקשה. אני הזכרתי את הדברים האלה על הלימוד והתפילה רק בהקשר של, של שאלה שנשאלה פה על ידי משה מבטח תקווה. זה לא הנושא כעת של השיעור. אוקיי? טוב, בסדר, אנחנו אוהבים אותך, בסדר. טוב, ובכן, פעם מישהו כתב למכון מאיר, הרב שרקי יורד על תלמידים בשיעור, אני מפסיק להסתכל. תדעו לכם שיש הבדל בין מה שאדם שומע מהמסך לבין החוויה בכיתה. זה אחרת. אז נא לדון לכף זכות. מה? כן, שיבוא לפה. טוב, תנו לי בבקשה להמשיך. אם כן, מה זה הפסוק הזה שהמוראים הכניסו בתחילת התפילה? המוראים הרגישו שיש מצב שכיוון שרוח הטהרה שתקופת המקדש הולכת ומסתלקת, ויש לאדם חטאים, יש שאלה מה מבסס בנפש את האפשרות לגשת לפני השם. ואז הם לקחו את הפסוק הזה שלקוח מספר תהילים, פרק נון א', נכון? למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. אז מה התיאור, מה המצב הזה? דוד המלך נמצא במצב של אחרי חטא, אחרי פשלה איומה. עכשיו, יש בעיה, בימי דוד, מקדש, משכן שילו היה חרב, נכון? מאז מלחמת אבן האזל, מאז הקרב ההוא האומלל, משכן שילו חרב. מה עם בית המקדש? עוד לא בנוי. אז יש במות, אבל במות לא מחפרות. אז יש בעיה לדוד, הוא נמצא במצב של חטא, של סילוק רוח הקודש, בלי אפשרות של כפרה. כן, הוא אומר, אשיבה לי ששון ישעך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. כלומר, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא, ישיב לו את רוח הקודש שעבד לו בעקבות החטא. נכון? הוא אומר, כי לא תחפוץ, לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אם כן, אנחנו רואים שהמזמור הזה מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בקורבנות. שאלו הריקים באקדמיה, אז אם כך, איך אפשר להבין את שני הפסוקים האחרונים של המזמור? היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. יש פה סתירה בין שני הפסוקים האחרונים לבין התוכן של הפרק, אמרו הריקים באקדמיה. ואז הגיעו למסקנה ששני הפסוקים האלה נוספו בתקופה מאוחרת, כי זה ירגיז מישהו שיש מזמור בתהילים שמתנגד לקורבנות, זה אחד מהאסכולה הקורבנית, אז הוא הכניס את שני הפסוקים האלה כדי לתקן את הכל. כלומר, כשיש לך מחשבה מורכבת, כשאתה עומד מול מחשבה מורכבת, אתה לא יודע איך להתמודד איתה, אתה מפרק אותה. נכון? אז, ולמשל, זה כמו אדם שאני יודע, קורא, אני יודע, נא לא לעלות, המעלית אסורה לשימוש לילדים מגיל 14 ומטה. עכשיו הוא רואה אדם שנכנס, בן 50, שנכנס עם ילד בן 10 למעלית. הוא אומר, אבל זה סתירה, כתוב שבגיל 14 ומטה לא נכנסים. אז הוא אומר, טוב, צריך לומר שהיו שתי אסכולות. יש אסכולה של אלה שאמרו שמ-14 ומטה אסור להיכנס, וזה היה דווקא מתוך מאבק נגד האסכולה האחרת, שאמרה שכן יכולים להיכנס. ואותו אדם בן ה-50 הכניס את הילד בן ה-10 מתוך מחאה. ובעצם זה על רקע של מאבק בין מעמדי, בין שתי קבוצות באומה. אלה שהיו בעד שוויון גם של הילדים, ואלה שדיברו על היררכיה. בסדר? מה? זה שטויות, ומסגבניות. פשוט, הכוונה שאסור להיכנס ב-14 ומטה זה בלי ליווי, אבל עם ליווי מותר. זה פרשנות סינתטית, איזה מין אפולוגטיקה דתית שמנסה להתחמק מן המורכבות, מן המתחים בתוך... מה?
זה מותר, אבל אתה קורא את זה
בליווי מבוגר. כתוב בליווי מבוגר. אבל נגיד שעבד החלק הזה, שבחפירות הארכיאולוגיות מצאו רק חלק קטן מהכתובת.
המעלית עובדת
עדיין. כן, אלא מה? התשובה היא שאותו דבר. דוד המלך אומר, אני במצב שבו אי אפשר כעת להקריב קורבן, ואני מתפלל שבבוא הזמן היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק. אבל מה אני עושה בינתיים? כשאתה לא רוצה זבחי צדק, כאשר אי אפשר להעלות על מזבח החפרים, אז אני אומר משהו חדש. מה אומר דוד? אדוני, שפתי, תפתח, ופי יגיד תהילתך. עכשיו, מה פירוש הביטוי הזה? שימו לב שדוד המלך משתמש בשם אדנות, א' ד' נ' י', ולא בשם י' כ' ו' כ'. נכון? בדרך כלל, דוד המלך אומר את שם השם, הוויה, י' כ' ו' כ'. פתאום הוא משתמש במקום זה בשם אדנות. מה רוצה דוד המלך לומר? אז רש"י הסביר על הפסוק, אני כותב שוב את הפסוק, כן? אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אומר רש"י, מחול לי ותן לי פתחון פה. למה זה בכתב כזה? כי זה כתב רש"י. בוודאי. כן. רש"י אומר, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. איפה רש"י ראה את המילים מחול לי? רש"י מפרש פשט. פשוט מאוד. רש"י מפרש שם אדנות, מחול לי. כי מה זה שם אדנות? זה שהאדם מקבל את הקדוש ברוך הוא כאדון. מה זה החטא? החטא זאת המרידה. ברגע שאני מקבל את האדנות, אז אני מסולק מן המרידה. אז אין חטא. מחול לי. למרות שעדיין אני לא יכול להביא את הקורבנות. לכן רבי יוחנן אמר, בזמן הזה, בתקופת האמוראים, שאנחנו רואים כבר את המרחק מתקופת המקדש, אז אנחנו צריכים למצוא איזושהי אסמכתא תנכית לאפשרות להתפלל למרות שעוד לא הובאה הכפרה. מה המתפלל צריך לעשות, למרות שיש לו חטאים? הוא צריך קודם כל לקבל את אדנות הבורא. בזה שהוא קיבל את אדנות הבורא הוא מסולק מן החטא. מובן? ואכן הוא יכול לפחות להתפלל למרות שעדיין יש לו הרבה מה לעשות בתיקוני החטאים. יש פה שתי שאלות. אנו עדים בדורות האחרונים שרובם ככולם של היהודים התמימים אינם עוקבים בסידור בשעת החזרה. רבים, טוב, הם לא צריכים לעקוב בסידור כי הם יודעים את הנוסח, מה זאת אומרת? רבים לא מקשיבים לשץ. חז וחלילה. תסתכל בבתי הכנסת של אחינו הספרדים ותגידו את זה ככה. ורחמנה ליצלן, יותר ויותר תלמידי חכמים כביכול לומדים באמצעה. האם יש היתר כלשהו לקולה המצערת הזו? תלמיד חכם שצריך לתת שיעור מיד אחרי התפילה, מותר לו בזמן החזרה ללמוד כדי להכין את השיעור. זה כן. בוקר טוב לכולם. אגב, אני לא מסכים שבאמת רוב היהודים לא מקשיבים לתפילה. איזה מין דבר. בוקר טוב לכולם ולרב הידען. שלוש פעמים ביום. מתפלל ים אנו, רגע, החונן אדם דעת, החכם זה הלומד ולא המלמד. אני לא הבנתי את הקושיה. טוב, בסדר. יש עוד משהו? לא, גמרנו. יש עוד שאלה? לא, כל השאלות, אני עניתי על כל השאלות. טוב, אז אני רוצה לחזור פה לפסוק. מחול לי, כן? אז הבנו ששם אדנות זה המחילה. כן, למשל, תמיד הנוצרים שואלים, מה עם חטא אדם הראשון? אנחנו אומרים, אה, חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון מרד בקדוש ברוך הוא. מי שמקבל את אדנות הבורא, אז הוא כבר מסולק מחטא אדם הראשון. הוא רצוי לפני השם, זה מה שרשי כותב.
למה מיועד
של אדנות? מה המשמעותו של שם אדנות? מי שאל? אתה, מה זה שם אדנות? שאדם מקבל את האדנות. אז הוא כבר לא מורד. אם הוא לא מורד, אז הוא לא בחטא. מה כל כך מסובך? פשוט ביותר. כן. אני בהלם טוטלי מהשאלה שלך. אני חוזר על השאלה. למה זה כתוב בלף דלת תוניות ולא ביות כבף? זה מה שאני מסביר בערך כבר 13 דקות. זה מה שאני מסביר. שהאדם צריך לקבל את האדנות של הבורא. שם הוויה זה לא ביטוי של אדנות בכלל. לא, 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 לא. כשאני בחטא, אני לא יכול להגיד שם השם. כשאני בחטא, אני לא יכול להתחבר לשם הוויה. זה גבוה מדי בשבילי, כי שם הוויה מתאר עולם שלם, ואני בחטא, בעולם של חיסרון. ויותר מזה, גם התפילה, אני לא יכול להתפלל אם העולם מושלם. הרי על מה אני בא להתפלל? על החסרונות שבעולם. אז אם אני יכול להתפלל, זה סימן שאני מכיר בזה שהעולם חסר. אם אני אומר שם הוויה, סימן שהעולם מושלם, אז אין מה להתפלל. כיוון שהתחלתי בשם אדנות, אני ממשיך אחר כך מילוי מכוח שם הוויה. אני בא לצפות למילוי החסרונות על ידי שם הוויה. קוראים לזה שילוב, שילוב הוויה באדנות. כן, עכשיו, תודה. בואו נמשיך. ותן לי פתחון פה. אז רש"י הבין שזאת המשמעות של שפתי תפתח ופי. כן, ותן לי פתחון פה, ושפתי תפתח ופי. כלומר, כשאדם בא להתפלל, אמרו החסידים, אם האדם יודע מיהו זה שהוא עומד להתפלל לפניו, אין לו יכולת אפילו לפתוח את פיו. לכן דווקא בגלל שאני יודע מי אתה, מכוח זה אין לי יכולת לפתוח את השפתיים, לכן שפתי תפתח ופי. יגיד תהילתך, מפרש רש"י, להגיד תהילתך. הגיוני? הגיוני. כלומר, פה אין פה קושיה. אני אשאר דבר אחד שלא הבנתי מה זה תהילה. כן, אם יש לי מישהו, חתיכת טישו, זה גם יעזור לי. עכשיו, מה זה תהילה? תהילה... תודה רבה. ברוך תהיה. מה השורש של תהילה? הלל, נכון? הלל. תהילה זה מלשון הלל. עכשיו, אני עוד לא הבנתי בדיוק מה זה התו הזאת. מה ההבדל בין הלל לבין תהילה? כלומר, מה השפה העברית רוצה לומר בזה שהיא מוסיפה תו? התו זאת אות שידוע לנו מאחד משבעת הבניינים של הפועל. באיזה בניין של שבעת הבניינים יש תו? בהתפעל, נכון? כי בקל, בנפעל, בפיעל, בפועל, ביפעיל ובאופעל, אין תו. בהתפעל יש תו. אם כן, תהילה זה קרוב לפועל להתהלל. מה ההוראה של ההתפעל? מתי משתמשים בבניין התפעל? אז לפעמים זה פעולה חוזרת על עצמו. למשל, אני מתלבש. אז אני במקום, אני לא מלביש מישהו אחר, אני מלביש את עצמי. אז אני מתלבש, זה פעולה חוזרת. יש עוד משמעות, הרבה משמעויות להתפעל, אחת המשמעויות זה ההתחזות. התחזות. למשל, אדם מתגדל, אז הכוונה שהוא עושה עצמו גדול, אף על פי שאינו גדול. אדם, אני יודע, מתנבא, הכוונה שהוא לא מנבא, אלא מתנהג כאילו שהוא נביא. זה נקרא מתנבא. כן? אז מה? אדם שמנבא, אדם שמנבא, אז הוא נביא. אדם שמתנבא, הוא הולך בדרכי הנביאים. כן? זה רמב"ם מפורש בהלכות יסוד התורה, כן? למשל, בני הנביאים, הם היו מתנבאים. זאת אומרת, הם עושים תרגילי נבואה. מתוך תקווה להגיע לנבואה בסוף. כן, מתייוון עושה עצמו יווני, אבל בלי שאינו יווני. היווני הוא לא מתייוון, הוא יווני. כן? מה אתה אומר? ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם. מה זה מתייהדים? עושים עצמם יהודים. כן? מה אתה אומר? כן, בדיוק. אז כמו כן, גם...
גייר זה להיות כאילו
גייר? אנחנו לא אמרנו שזה תמיד כך. בסדר? אם כי יש גם על זה מה לומר, אבל זה לא הנושא כעת. עכשיו, אז מה זה מתהלל? כאילו מהלל. זאת אומרת שבעולם הזה כנראה שאי אפשר לומר הלל, אבל אפשר לפחות לומר תהילה. כלומר, אז מה זה תהילתך? זה כאילו הלל. רגע, האם זהו חידוש של דוד המלך או שהוא למד את זה ממשהו אחר? לא אומר מי? מה שהוא אחר. אני לא יודע מי זה המי הזה, לא משנה. על כל פנים, לא יודע על מה אתה מדבר, על דוד המלך, על איזה פסוק אתה מדבר, על הפסוק הזה או פסוק שדמרנו מקודם. קשה לי להתייחס. טוב, על כל פנים, מה?
מה ההבדל בהקבלה למתלבש למתהלל?
זה בדיוק ההפך. אמרתי שההוראה של ההתפעל יכולה להיות שתיים. יש שתי הוראות להתפעל. ההוראה הראשונה זה פעולה חוזרת, כמו מתלבש. שלא היא זו שאני משתמש בה כעת. אתה איתי? כן, ויש הוראה שנייה שזה התחזות, שאדם עושה את עצמו כאלו. אז זה לא קשור למתלבש. זה עניין של השימוש בשפה. כן? בעברית, כשרוצים לדבר על פעולה חוזרת, משתמשים בהתפעל, וגם כשרוצים לדבר על התחזות, משתמשים בהתפעל. מה? אדם שמתהלל כאן שהוא מהולל. אם זה הלל באמת, אז הוא מהולל. מתהלל, הכוונה, הוא עושה כאילו. כן?
למה בעולם הזה אי אפשר להתפלל?
מדוע בעולם הזה אי אפשר להלל? זאת בדיוק השאלה שאני רוצה לדון בה. כן? ותהיה לי אפשרות לדון בה, אם ייתנו לי להגיד את זה. יש במסכת ברכות, 103 תהילות אמר דוד ולא אמר הללויה. ואם כן, מה אז מה הפירוש והתגדלתי והתקדישתי? האם השם לא באמת גדול? ודאי, כיוון שהוא באמת גדול, לכן הוא לא צריך להתגדל. זה בדיוק העניין. והתגדלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים. אני בעצמי כבר גדול וקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא. לא צריך לעשות פעולה נוספת. לכן והתגדלתי זה בעיני אחרים. נכון, אכן. טוב, אז איפה היינו? לפני שהפריע לי?
מה שהיה
103. 103 תהילות אמר דוד, ולא אמר הללויה. עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. כלומר, המילה הללויה הראשונה בספר תהילים, מופיע בסוף פרק קוף דלת, ברכי נפשי, של ראש חודש, של אחינו הספרדים, אז שם לראשונה מופיעה המילה הללויה בספר תהילים. משמע שדוד המלך, כל זמן שהוא לא יכול היה לראות ברוח הקודש עולם בלי רשעים, לא מסוגל היה לומר הללויה. מעניין, מה העיכוב? כלומר, הרשע, החיסרון של העולם, הוא המונע את האפשרות לומר הללויה. מה זה הללויה? יש בעברית שימוש באות ה בשביל ה הידיעה, נכון? מישהו יכול בבקשה לאיית לי את ה הידיעה? מה? ה הידיעה, איך מאייתים את זה? ה, מה עוד? לא, פתח, נכון, ודגש, נכון? דגש חזק. למשל אתה אומר, הספר, נכון? יש דגש בסמך, דגש חזק. מתי שמים דגש חזק? כשיש אות שנפלה. אז מהי האות שנפלה? מה? מה אתה אמרת? את? יש, לא אמרתי, איזה אות? אני שאלתי, איזה אות נפלה? האות למד, נכון? אז בעברית קדומה, לא היו מראה הידיעה, היו מהל. כמו למשל, מי האיש הלזה? נכון? או הבן להלז החזון.
רגע, גם בלמד יש דגש, לא?
בוודאי. ויש שני למדים, זה הלל. יפה. יוצא לפי זה שהשורש של הידיעה במקור זה הלל. אגב, בשפה הערבית משהו מזה נשמר, איך אומרים את הידיעה? על, לא תמיד. לפעמים הם לא מבטאים את הלמד, אלא שמים דגש במקומו. גם כן, בחצי מן האותיות. למשל, לא אומרים שרם אל שייך, אלא שרם משך, נכון? הלמד לא מבוטט, ובמקומה שמים דגש. אך על פי שהם לא מוחקים את הלמד, אבל הם לא מבטאים אותה. כן, יש 28 אותיות בשפה הערבית, 14 מתוכן משמיטות את הלמד של אל, ו-14 מתוכן לא משמיטות. אז זו תופעה דומה לעברית. כן? הלל. אז הלל פירושו, אם כן, להגדיר. הנרות הללו. הללו, משון הלל. נכון? הנרות הללו. אם כן, הלל פירושו להגדיר. אז הללויה, פירוש הדבר, להגדיר את היחס שלי אל האלות. בעולם הזה וכי אפשר? בגלל הרע. הרע מונע. חוץ מימים מיוחדים שבהם אומרים הלל. מה זה הימים האלה שבהם אומרים הלל? זה הימים שבהם יש הערה של העתיד בהווה. משהו מן העולם המתוקן מופיע לפנינו. למשל, בפסח, ובשבועות, ובסוכות, ובחנוכה, וביום העצמאות, וביום ירושלים. כן, כל הימים האלה שבהם יש הערה העתידית, אז אנחנו אומרים את ההלל. אבל כשאנחנו לא מסוגלים לזה, אומרים רק תהילה. ובדיוק כיוון שאני בא להתפלל, כיוון שאני מתפלל זה סימן שיש חיסרון בעולם. אדרבה, בעולם שלם אני לא מתפלל, בעולם חסר אני מתפלל. לכן אני אומר תהילתך. כן.
בהלל זה לא דווקא... שבא מהעבר,
שבצאת ישראל ממצרים, לא, בצאת ישראל ממצרים העיר העתיד.
וגם בחנוכה...
הרי אם תשים לב, איך בנוי ההלל? שני החלקים הראשונים, בצאת ישראל ו... הללויה, הללויה עבדי השם, ובצאת ישראל ממצרים, נקראים בגמרא הלל המצרי. שבאים לציין את מה שיצא, מה שהיה כשיצאנו ממצרים. החל מלא לנו, השם לא לנו, כי לשמך תן כבוד, זה על מלחמת גוג ומגוג. כלומר, על העתיד. בסדר? בבקשה. ה' הידיעה זה האות שאנחנו משתמשים בה כדי להגדיר משהו. למשל, יש ספר, זה יכול להיות כל ספר שהוא. אם אני אומר הספר, זה הספר הנתון, הספציפי הזה, המוגדר. נכון? אז ה' הידיעה פירושה ה' ההגדרה. אם כן, ואם ה' הידיעה צריכה להיכתב הלל, משמע שלהלל זה להגדיר.
למה שני
הללו? הנרות הללו שאני מצביע עליהם, לא סתם נרות. גם כן, הלל, נכון? דברים פשוטים. ביותר. טוב, אז זה הכוונה, ותן לי פתחון פה, להגיד תהילתך, את, מה?
איך נוספה למד השנייה?
כמו כל דבר שיש לו שתי אותיות בעברית, כן? שהרבה פעמים יש האות תכפלת. למשל, אני יודע, שורש מצ, זה מצץ. או אני יודע, מה?
פלל.
פלל. זה תופעה ידועה, יעיין הכבודו בספר מחברת מנחם, מת רבנו מנחם אבן סרוק, שהוא זה שעמד על הנקודה הזאת. עד כאן להיום, שלום.